אנחנו בשבוע שעבר למדנו את רוב הסוגיה שמביאה מקורות לדברים הנאמרים בכל לשון מול הדברים הנאמרים דווקא בלשון הקודש. בתוך הלימוד אנחנו ניסינו לטעות אחרי המשמעות של האמירה דווקא בלשון הקודש מול כל לשון, ולעמוד על העקרונות שקובעים מה נאמר בלשון הקודש ומה נאמר בכל לשון. כן, אני חוזר בקצרה. יש תחומים שחשוב בהם התקשורת וההבנה, כמו סוטה. חשוב שהסוטה תבין את הטקס, אחרת גם הטקס חסר משמעות. זה טקס שבודק משהו. אם היא לא מבינה, זה חסר משמעות. אתה רוצה לספר מה שסיפרת לי? אתה רוצה? בקצרה.
אמרתי שסוטה צריכה להבין מה קורה, כי יכול להיות שהיא תמות עם זה, ויש מישהו תמות, היא צריכה להבין מה שהיא יודעת. ובדיוק אותו דבר היום, בארצות הברית, במדינות שהולדים למי שמקבלים מוות, שחייבים לפני שהם עוברים את מוות, צריכים להבין מה שהם עוברים עכשיו, שצריכים לקלוט אותם או משהו. ויש את זה בשנים האחרונות, יש כמה מקרים של איזה התנהגות בין החוק לבין אתיקה רפואית, כי מדוע מישהו בגיל 20 הרג מישהו ומקבל דין מוות, עוד 10 שנים רוצים לקלוט אותו, הוא הופך להיות מישהו פסיכוטי. אבל אסור להרוג מישהו פסיכוטי, כי הם צריכים להבין בזמן שהורגים אותם, שהם צריכים להרוג אותם, קצתם מאיזה דין.
כולם יודעים שאתה רופא, זה מספר, כן? ואחר כך הרופא צריך לטפל במצב פסיכוטי
תקופות, כדי שהוא
יבין
מה קורה, ואז הוא
אתם תפתרו את הדילמות שלכם. אני רק אגיד שזה, אבל זה תחום אחד, תחום התקשורת, שבן אדם אחד מדבר לשני, הוא דורש הבנה. בתחום של וידוי מעשר, עלה כאן יותר ההיבט שהאדם בודק את עצמו. זה מעין וידוי. ועוד פעם, האדם כלפי עצמו זה צריך להיות בלשון שלו. עיקרון נוסף שעלה דומה גם בקריאת שמע. ופה עלה על הרעיון, אולי דברים שהם קיום שבלב, הם דברים שנאמרים בכל לשון. בתחום התפילה היה נראה גם דבר דומה. רחמי. תיות ותפילה היא רחמי, אז היא צריכה לבוא מתוך האדם. אז פה היה נראה איזה קו של כל לשון שעיקרו דברים שנאמרים או לאדם או מתוך ליבו של האדם. כנגד זה ראינו, ביחס לברכת המזון, את דברי רש"י, ששלל את הצורך לגרוס בגמרא מנהלן, כי מאיך התיתי. ראינו, לעומת זאת, שרש"י בלמדבית המודבית, כן גרס מנהלן על האחרים. וכשניסינו להבין למה חלק מהרשימה שכל לשון צריכה מנהלן וחלק לא, היה נראה לנו שהקו עובר בין כאלה שיש להם טקסט ובין כאלה שאין להם טקסט. ובלשון אחרת, דבר שהאמירה שלו היא קריאת טקסט שמופיע בתורה, ההנחה הראשונית צריכה להיות שהוא יהיה דווקא בלשון הקודש, אלא אם כן הוא חלק ממהלך של הבנה או של תקשורת. הנה עיקרון שהוצע. כאשר התוספות ראינו חולקים על רש"י, ומה התוספות אומרים? שאכן היה מקום בגלל הברכה. וכאן התוספות בונים עיקרון מאוד מאוד מעניין. העיקרון הוא שמי שמדבר על השכינה יכול לדבר בלשון שהוא מבין אותו. כשהשם מברך אותך, השם מברך אותך, זה ברכת כהנים ו... לשון הקודש, כשאתה מברך את השם, אתה מברך אותו באיזה לשון שאתה רוצה, וכאן עלה אולי העיקרון, השאלה עם מי מדבר, האם אלוקים מדבר או האם אתה מדבר. כן, ואז המשכנו לשבועת העדות, וראינו שבשבועת העדות רש"י חשב שאולי יש עיקרון ששבועות נאמרות דווקא בלשון הקודש. כן, מה יכול להיות סיבה, מה יכול להיות סיבה ששבועה דווקא בלשון הקודש? כי שבועה היא בשם. עוד פעם, השבועה היא עמידה לפני השם. זה לדעת רש"י נשלל. בתוספות, כאן עצרנו בפעם שעברה, התוספות אומרים, נראה לפרש, אי לה רבה אמינה, נה לה כל כל ממשה. לאח הכתיב ושמע. דמשמע בכל לשון שהיא שומעת, סליחה, זה שבועת העדות. סליחה, אני... על שבועת העדות, כן, לא כן, על שבועת העדות. בכל לשון שהיא שומעת, מדי לא כתיב ונעלה. נראה לפרש, אי לה כל כל ממשה, כל כל ממשה, כן, זה לא כתיב והשביע בשבועת העלה, אבל לפירוש רש"י, תפרש, אי לה כל כל אמינה, דדומיה לשבועת הגריזים והריבה, שבועת הקודש, והשפיע בשבועת, אדרבה נלב משבועת סוטה, שהיא בלשון חול. כן, התוספות טוענים שאין בכלל עיקרון ששבועות צריכות להיאמר דווקא בלשון הקודש, אלא זה משהו מיוחד שהייתי חושב אותו דווקא על שבועת העדות. עכשיו כאן בואו נשלים את הסוגיה בשני דברים. ראשית, הסוגיה ממשיכה כך. שבועת הפיקדון, עתיה תכתה תכתה משבועת העדות. ומכאן הסוגיה עוברת מדברים הנאמרים בכל לשון, שבואו נעשה עכשיו לסכם אותם. זה פרשת סוטה, זה תקשורת בין שני אנשים. וידוי מעשר זה וידוי של האדם כלפי עצמו. קריאת שמע, קבלת עוד מחוץ שמיים מהלב שלך. תפילה, רחמי. ברכת המזון, אתה פונה להשם להנעתך. אני חוזר לתוספות, אז אתה יכול להגיד לקודש ברוך הוא, בלשון שאתה מבין אותו, כי אתה רוצה לדבר, אתה תדבר בלשון שלך. שבועת העדות ושבועת הפיקדון, אז כאן שבועת העדות במיוחד זו שבועה גם כן שהיא תקשורת. תקשורת במי למי? בין בעל הדבר שמשביע את העד, ושמע בכל, אני חוזר ללשון הגמרא, בכל לשון שהיא שומעת, זה דומה מאוד לסוטה, עוד פעם, בענייני התקשרות, תקשורת בין שני בני אדם, הדבר המכריע הוא ההבנה. שבועת הפיקדון זה קצת פחות ברור, כי שבועת הפיקדון הוא לא עניין של תקשורת, ובחינת הסוגיה לפחות, הסוגיה רק אומרת שיש הקש לשבועת העדות. והקש הזה, תכת תכת, צריך לדעת, נמצא גם בשבועות, שם לומדים שהרי לפי התיאור היסודי בתורה, יש לנו הבדל בין מושבע מפי עצמו ומושבע מפי אחרים. שבועת העדות זה מושבע מפי אחרים, זה תקשורת, כתוב לשמע כל עלה, ושבועת הפיקדון זה מושבע מפי עצמו. ויש גזירה שווה שמעבירה אחד לשני, יש שבועת העדות גם מפי עצמו, ויש שבועת הפיקדון גם מפי אחרים. עדיין מבחינת אופיים, הם בדיוק נבדלים מהבחינה היסודית בנקודה הזאת. וזה לא כל כך פשוט לכלול את שבועת הפיקדון תחת קורת הגג של תקשורת. בשבועת הפיקדון לא משביעים אותך באופן יסודי מפי אחרים. אז הוא קצת פחות שייך אולי לתחום הזה, אבל באופן כללי די מתקיים ברשימה הזאת, שעיקר הרשימה הזאת היא רשימה שהיא או תקשורת בין בני אדם, או דברים שנאמרים מתוך ליבו של האדם, קיום של לב, הזדהות פנימית, ועל רקע זה אתה מדבר בלשון שלך. כנגד זה צריך עכשיו להעמיד את הרשימה השנייה, והיא הדברים שנאמרים דווקא בלשון הקודש, וכפי שכבר ציינו לפני שני שיעורים, חלק גדול מהם הם בני זוג שחלקים מהרשימה הראשונה. כך למשל נקרא ביקורים, שמהו המקור שהוא נאמר דווקא בלשון הקודש? אז מה אומרת הסוגיה? וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, וכאן צריך לשאול אתם מה ההבדל בין זה לבין בידוי מעשר. וכאן... כבר עלו בלימוד שני דברים. ראשית, אולי זה המיקום, שנקרא ביקורים נאמר במקדש, וכבר עלה כאן הרעיון, אולי במקדש מדברים עברית, כמו שבבית משפט ישראלי מדברים עברית. פעם הייתי שומר לפני שנים בבית מדרש בעזה, בית משפט בעזה, סליחה, וזה היה ממש מדהים. היה שם הרכב של שופטים, והיה מתורגמן. אז השופטים דיברו עברית, הם תרגמו לנאשמים לערבית, וכשהראשונים דיברו ערבית, אז תרגמו חזרה לעברית לשופטים. באחד מהמשפטים שהייתי נוכח בהם כשומר, אחרי שהנאשם אמר משהו בערבית, השופט פנה אליו והתפרץ בערבית ודיבר אליו. כלומר, השופט ידע ערבית, אבל הפרוטוקול מחייב שפה רשמית. ובתי משפט הם מקומות של פרוטוקול. הזכיר לי מודד יוסף, שלא ידעו שהוא מבין כי המליץ בין אותם. לפעמים יש לך מליץ למרות שאתה מבין. כי בבית משפט ישראלי מדברים בשפה של הרשמית, כן? אז עלה אולי רעיון כזה, אבל הרעיון הזה תולי בשאלה אחת, איפה אומרים וידוי מעשר? כי בשבוע שעבר ראינו שברמב"ם מופיע, וזה חידוש גדול, שגם וידוי מעשר נאמר איפה? במקדש. כנראה שצריך לומר שוידוי מעשר, ובנית ואמרת, זו הצהרה ולא, סליחה, מקרא ביקורים זו הצהרה ולא בדיקה פנימית. זה לא דוח של רואה חשבון, ומה זה מקרא ביקורים? זה תצהיר. וזה גם ברור ההבדל למה. ומה זה וידוי מעשר? זה נגמר שלוש שנים, מה עושה אדם? בודק, מוודא, שבמהלך כל שלושת השנים האלו יפריש תמות ומעשות כדי בית. זה מה שהוא בודק. מקרא ביקורים, אדם לא בודק את עצמו. מה אדם עושה מקרא ביקורים? הוא מביא ראשית, והוא מצהיר שהוא מודה לקדוש ברוך הוא על האדמה שנתת לנו. זה מה שהוא עושה. במובן הזה זה טקס שונה לגמרי. זו בעל מעמד הצהרתי, ואולי הצהרות לפני השם, במקדשות, צריך לומר אותם דווקא בלשון הקודש. חליצה. חליצה עומדת בצורה ברורה מול סוטה, זה נכון. למרות שהם שונים, ברור. כן. כן, בבקשה. נכון. אבל בלשון אחרת, לא מספיק העיקרון שנאמר במקדש, אבל צריך לומר ככה, החשיבות של ההבנה בתקשורת מתגברת על הרעיון של מקדש. אבל הרעיון נכון. וחליצה, אין לי טקס. ואם יש משהו דומה לחליצה, אז אולי סוטה. לא יודע. למרות שהם מאוד שונים. אז אולי כל הרעיון שהם דומים, צריך להפיל אותו. רגע, אבל חליצה, גם היא עיקרה מעמד ציבורי, לפני זקני העיר, וביצוע של טקס שמתיר אישה. ואפשר גם פה לראות מימד לא של תקשורת, אלא בעיקר מימד של... של טקס של הצהרה. כאן אנחנו עוברים ובחליצה, מה המקור? בוא נסתכל, רק לפני כן, מקרא ביקורים. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, כולנו אומר, וענו הלוויים ואמרו. כלומר, איך לומדים לגבי מקרא ביקורים? בהר גריזים, בעריבה. אני ממשיך. חליצה כיצד, וענתה ואמרה, כולנו אומר, וענו הלוויים ואמרו. ובלשון אחרת, גם חליצה, בסופו של דבר, מאיפה למדו אותם? מהר גריזים והר עיבל, נכון? רב יהודה חולק על זה. Okay, אחרי זה אנחנו עוברים לברכות וקללות. ברכות וקללות זה הר גריזים והר עיבל גופם, שנאמרו דווקא בלשון הקודש. מה דעתכם ההסבר שם?
זה מה שהם
מבין.
זה מה שהעם מבין.
מצוין, מיד אני אגע יותר ברשותך, רק אני רוצה להמשיך עוד קצת. ברכת כהנים, מה המקור של ברכת כהנים נאמר דווקא בלשון הקודש? אז במשנה לא כתוב, ותראו בגמרא. תנו רבנן, למתחת עמוד א', כל תברכו בלשון הקודש. אתה אומר, בלשון הקודש, היינו אלה בכל לשון. נאמר כאן, כל תברכו, ונאמר להלן, אלה יעמדו לברך את העם. עוד פעם, איפה לומדים? הגריזים והריבל. מה אלה? מה להלן בלשון הקודש, אף כאן בלשון הקודש. מה הולך ומתברר במהלך הסוגיות? שהר גריזים והר עיבל זו הנקודה המכוננת של כל הרשימה, או כמעט כל הרשימה שנאמרת דווקא בלשון הקודש. שלפני שנברר יותר מה משמעות הדבר הזה, בואו גם נמשיך שברכת כהנים הוא הבן זוג הברור של איפה עוד עושים כפיים? בתפילה. ככה נדמה לי. וברכת כהנים, שני דברים. ראשית, ברכת כהנים יש לה ממד מקדשי ברור. נלמד את זה במשניות של ברכת כהנים בהמשך הפרק. ברכת כהנים במקדש שלנו וברכת כהנים במדינה. ויש לנו גם תיאור של ברכת כהנים במסכת תמיד. יש ברכת כהנים מקדשית, כלומר עוד פעם נושא המקדש יכול להתעורר כאן. ושנית, שברכת כהנים, נדבר על זה יותר כשלמד על ברכת כהנים, אבל הוא בן זוג של תפילה במובן שבסוף התפילה יש ברכת כהנים, ונפתח את זה יותר כשנגיע לדף למד חטא למטט. אני אגיד בשלב הזה שבאיזשהו מקום אנחנו צריכים לראות ברכת כהנים כתגובה של הקדוש ברוך הוא לתפילה. הרי כל התפילה פונים לקדוש ברוך הוא, מה אומרים לו? ברוך אתה, ברוך אתה, אומרים את זה 18 פעם. אז מה בסוף התפילה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא מברך אותנו. אז אומנם לא הוא בעצמו מופיע ומברך, אבל השליחים שלו פונים אליו, ומה מבקשים, מה הם מתפללים הכהנים? יברכך השם וישמרך. ובלשון אחרת, כנגד הברוך מגיע יברכך השם. או אם דיברנו קודם, שכשאתה מתפלל, כשאתה מדבר על אלוקים, אז באיזה שפה אתה מדבר? שלך. כשאלוקים מדבר, אתה באיזה שפה הוא מדבר? שלו. או בלשון אחרת, ברכת כהנים, זה אומנם הכהנים מדברים, אבל הם מדברים אל השם, מדברים אל השם שידבר אלינו. אז יש מקום לראות את זה, ופה יש זוג מאוד ברור, של ברכת כהנים מול תפילה, וגם הניגוד, מי מדבר כאן, הוא ניגוד מאוד מאוד חזק. מי מדבר? ברכת כהן גדול, עוד פעם, זה ברכה, נכון? ומאיפה יודעים ברכת כהן גדול? נדמה לי שהגמרא לא מסבירה, ככה נדמה לי. זה במם המודבט. כי אני לא מסבירה. מה לעשות, כן? זה פרשת המלך, האם הגמרא מסבירה? שנייה. סליחה? לא, עם פרק זין. לא, לא, עם עדיין בפרק זין. האם בפרשת ה... ואני רק אגיד, אם נמשיך בקו המרכזי כאן, גם ברכות כהן גדול וגם פרשת המלך, איפה הם נאמרות? במקדש. בתקסים שהם תקסים רשמיים, נציגי העם הרשמיים מדברים, והשפה כאן היא שפה רשמית. כלומר, אפשר לחוש כאן, הייתי אומר, שלושה צעירים שעוברים ברשימה הזאת מאוד חזק. וזה לא לגמרי נכון שהכל רק ברשימה הזו ולא באחרת. ציר אחד הוא הרבה מקדש, אז מי שעובר את זה? סוטה. ציר שני זה... סליחה? נכון, לא, כן, אני אומר, אבל יש משהו מקדשי גם ברשימה של כל לשון. הציר השני הוא הציר הטקסי. הרבה טקסים, הם נאמרים, מיד, בסדר? דווקא בלשון הקודש, ויש פה ציר מאוד מאוד ברור במשנות האלה, זה הציר של הברכות. ברכות וכללות נאמרות באיזה שפה? בלשון הקודש, וגם פה יש מי ששובר את זה, קוראים לו ברכת המזון. לא, ברכת המזון שובר את זה, כלומר זה לא נכון, שכל משהו ברכה יאמר דווקא בלשון הקודש. זה לא נכון שכל משהו מקדש יאמר דווקא בלשון הקודש. כי לכל אחד מאלה יש אחד שנמצא ברשימה אחרת, מה שמלמד על המורכבות של דברים. אבל על דרך הרוב זה נראה ככה, שהברכות נאמרות דווקא בלשון הקודש. במקדש, רוב האמירות שבלשון הקודש נאמרו במקדש. מה שכן ודאי נראה זה המעמד הטקסי, כי כשעוברים ל... עגלה רופא משוח מלחמה, שאלו ודאי לא קוראים במקדש. פה הממד הטקסי, ועוד פעם מדובר פה ב... מי מדבר? נציגים, זקנים בכהנים. כלומר, משוח מלחמה זה כהן. ברכות כהן גדול, ברכת כהנים, ברכות וכללות, מי דיבר? גם כהנים ולוויים, כלומר, הכהנים והלוויים מדברים הרבה לשון הקודש. אני לא רוצה לחשוב פה על מה שהיה באירופה, מה שיש אצל הנויצרים, כן? איזה שפה הכמרים מדברים? אתה קתולי, לא פרוטסטנטי. לטינית, כן, כן. לא שנה קודש שלהם, לא להבדיל, כן? אבל יש שם דבר דומה, כן? לא היהודי הפשוט, הנויצרי הפשוט לא מבין כלום, כן? זה חלק ממה שהתקומם מרטין לותר, כן? צריכים להבין. אוקיי, אפשר לראות פה צירים מסוימים, קווי אורך נקרא לזה. שנמצאים ברשימה של לשון הקודש. כן, ברכה.
אז רציתי להגיד שהבנתי משהו חדש עכשיו, אני חושבת שכמעט כולם, או כולם אפילו, שנאמרים בלשון הקודש, הם דברים שמיועדים לציבור. הציפור שלו אפילו אבא ציפור, והציפור, אנחנו חושבים שהציפור מבין טבעי. אז פחות בהקלות, זה נאמר לכל פלאי סייל. אפילו החליצה מול הסוטס, הסוטה נאמרת לסוטס משהו נשאר כסי לא ציפורי. ובניגוד לזה, החליצה זה לא רק, הייתי אומר, זה לא לאישה עצמה, אלא לכל הדברים שעכשיו מותר להם להתחתן איתה. ומה עוד? כאילו, גבול לא משהו אישי. כאילו, זה לא רק טקסי. כאילו, משהו שהביקורים... אז גם צריך להגיד שזה בגלל הציבור שנמצא שם.
כן.
וברגע שיש ציבור, אז אני חושב שהציבור...
איפה מופיע הרעיון להבדיל בין יחיד לציבור הזה? זאת? זה כתוב מפורש בגמרא. זאת איפה? דף למד ג' הגמרא בדף למד ג' כשהיא מדברת על האם תפילה אכן היא בכל לשון, אז היא אומרת שיש להבדיל בין יחיד לציבור. זה עצם הרעיון שלך נמצא כבר בגמרא בלמד ג'. תכננתי לדבר על זה מאוחר יותר היום, אם מספיק, כן. אבל עצם הרעיון נמצא. המקרא ביקורים קצת יותר קשה להגיד את זה.
כן, זה
הסיפור שאני אומר. אני רוצה לחזור על מה שאמרתי בשיעור הראשון. כל הסבר שניתן, הוא לא יסביר את כולם. בסדר? לא נורא. גם איינשטיין לא הצליח לתת הסבר אחד לכל, כן? אבל אני לא מצליח למצוא הסבר אחד לכולם. אבל אני כן רואה, מה שקניתי קודם, קווי אורך. אפשר לראות פה קווים מנחים. והרעיון היחיד והציבור הוא שייך בעצם לרעיון הטקס.
כן,
אבל
לא
רק עניין
של טקס. כאילו, סוצר זה טקס למישהו פתקי.
אז אולי נאמר את זה באופן הבא, דבר שאדם יחיד אומר צריך לבוא מתוך העולם הפרטי שלו. הציבור, מה השפה של הציבור? מה השפה של הציבור? השפה הרשמית שלו, לא דווקא מה שכל אחד, קיצור אחד מורכב מהרבה יחידים, כל אחד שונה, כל אחד יש לו לשון אחרת. מה שאני רוצה להשלים כאן זה בשני דברים. ראשית, קצת יותר לחזור לנקודה שנורא ברורה כאן. שהר גריזים והר עיבל הם נקודה מכוננת. כאן יש בעיה בהר גריזים והר עיבל, שהגמרא מעלה בלמד ג' והיא שמניין לנו שהר גריזים והר עיבל היה בלשון הקודש. מניין לנו. לא כתוב שום מקום במשנה. אז מה אומרת הגמרא? תסתכלו. דבר מדהים. שואלת הגמרא ככה. ולוויים גופי ומנהלן, זה ארבע שורות מלמדה. מי אמר לנו שהלוויים היו בלשון הקודש? עתיה קול קול ממשה, כתיב אחר קול רם, וכתיב אתה משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. מה להלן בלשון הקודש, אף כאן בלשון הקודש, או בלשון אחרת, איפה הגמרא מחזירה את זה? זה מעמד הר סיני, שבו מי דיבר בלשון הקודש? קדוש ברוך הוא. או בלשון אחרת, הגמרא הזאת כמעט אומרת במפורש, נגיד לך, בואו תניע לי אור אם זה מפורש. פה אני אגיד כמעט מפורש, בסדר? שמאיפה בא לשון הקודש? מהקודש ברוך הוא. הקול האלוקי מדבר בלשון הקודש, וכאן אני מפנה לנקודה שנייה, נקודה שבדף הראשון נתתי לכם כמה מקורות עליהם, וזה מחלוקת בין הרמב"ם והרמב"ן, מה מקדש את הלשון הקודש. לשון הקודם. מה קדוש בה? ומה היא שונה מאנגלית? וכאן יש מחלוקת בין הרמב"ם והרמב"ן, שהיא מחלוקת שחוזרת אצלם, כתב על זה יעקב לוינגר, דברים מאוד יפים, נתפס בספר שלו, הרמב"ם כפילוסוף או כפוסק. מחלוקת שחוזרת לא רק ביחס ללשון, אלא גם ביחס להיבטים הלאומיים האחרים, כלומר ביחס לבחירה של העם, וגם ביחס לבחירה של הארץ. והיא מחלוקת שהיא שיטתית והיא מבטאת את ההבדלים המהותיים בין תפיסות העולם שלהם. אצל הרמב״ם באופן שיטתי אין קדושה סגולית לשום דבר. או בלשון אחרת, הלשון העברית היא לא קדושה מאיזו סיבה של סגוליות, אלא היא קדושה משום שהאוצר המילים שלה, אוצר מילים שמבטא עולם של קודש. שמהו הקדושה שמתבטאת באוצר המילים שלה? אז הרמב״ם כותב במורה משום שהיא נהדרת מילים שמתייחסים למיניות. כשזה כמובן מכיל בתוכו תפיסה של הרמב״ם במורה, שההימנעות מהתחום או מיעוט העיסוק בו או מיעוט ההתייחסות אליו, כן, הצניעות המרובה, היא היא קדושה. יש גם תפיסות אחרות. שלא האמנות ולא חוסר העיסוק בתחום, אלא העיסוק בתחום בצורה קדושה, זה מה שמקדש אותך. כתב על זה לאחרונה אבא שלי, מאמר, מי שפיתנים בטרדישן, לפני כשנה. כל הכתבים של הרב סולובייצ'יק זועקים ההפך מהרמב״ם גם כן, ב-Family Redeemed, וגם הרמב״ם במשנה תורה קצת נראה שזה הפוך, כן? בספר קדושה את מה הוא שם, כן? מה הוא שם? איסורי ביה ואוכל, מה שהוא שם. אבל בכל אופן, לפי הרמב״ם הקדושה של העברית היא בגלל אוצר המילים שלה. היא מבטאת קדושה. לעומת זאת הרמב״ן, כשהוא מתאר מה היסוד הקדושה של השפה העברית, אז זה לא בגלל אוצר המילים שלה, אלא כי מקורה אלוקי. כי הקדוש ברוך הוא דיבר בה בבריאת העולם. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעברית, והלשונות נבראו אחר כך בדור הפלגה. בדומה לכך, שם לוינגר מצביע מחלוקת דומה ביחס לבחירת אברהם או בחירת ישראל. אליבא דהרמב״ם, ישראל קדושים כי הם חיים חיים קדושים. כי הם נאמנים לדרך שמקדשת את האדם, ולכן הגר במשנת הרמב״ם, למדנו את זה פה לפני שנתיים, שמענו גירות, הגר לפי הרמב״ם, איננו שונה בכלום, לא נבדל מזרע ישראל. כי מה שהופך את האדם לסגולי זה אורח חייו. כן, בבקשה.
וגם הרמב״ם אומר בהלכות מלאכים שהגר, non-Jew who is righteous, יש לו חלק בעולם הבא.
נכון.
וזה שונה מאוד
מתפיסת
הקבליסטי.
כן. כנגד זה, תפיסות של הכוזרי, של הרמב"ן, הן הפוכות. יש סגולה ביהודי. והסגולה הזאת היא מתרימה את שמירת השולחן ערוך או לא. ובדומה גם לגבי ארץ ישראל. לפי הרמב"ם, ארץ ישראל קדושה כי ישראל חיים בה. ותיאורטית, אם העם היהודי לא יחיה בארץ אחרת, גם היא ארץ ישראל ו... זה נושא רחב, אבל הדברים האלה מפורשים ברמב״ם בהלכות תרומות. כשהרמב״ם בא להגדיר מה ארץ ישראל, הוא לא כותב לא גבולות ההבטחה ולא אברהם אבינו, הוא כותב דבר אחד פשוט, ארץ ישראל היא הארץ שבה ישראל יושבים. ככה זה מפורש ברמב״ם. ולכן ברור שצריך רוב יושבי עליה וכו', מהסיבה הפשוטה שאם ישראל לא שם, אז היא לא קדושה. ולפי הרמב״ם זה הפוך, בגלל שהיא קדושה, לכן היא ניתנה לעם קדוש. זה שיטתי ההיפוך הזה. אז אליבא דהרמב״ם צריך לשאול למה לומר אמירות מסוימות דווקא בשפה שהיא השפה הכי נקייה. אתה נראה מיד משהו ברמב״ם. אליבא דהרמב״ם, זה מתקשר מאוד חזק לגמרא הזאת, לשון הקודש מגיע בעצם לרוב הרשימה, הוא מגיע ממעמד הר סיני. הוא מגיע כי הקדוש ברוך הוא דיבר במעמד הר סיני בהתגלות לעם, הוא התגלה לעמו בצורה גלויה, ויש פה תקסים שבהם כבר האלוקים לא מופיע לכולם, רק פעם אחת בהיסטוריה בחר להתגלות לכולם, אבל התקסים האלה הם תקסים שבהם נציגיו, כהניו, מדברים, הייתי אומר, בשמו. וכשהם מדברים בשמו, אז הם מדברים גם כן בשפתו. כך למשל, מעמד הר גריזים והר עיבל, שהוא הצד הבא במעמד הר סיני, העם עומדים בטקס ציבורי שהוא מעין טקס הקל, שבו משחזרים מחדש מעמד שדומה למעמד הר סיני, אלא שבניגוד למעמד הר סיני שבו האלוקים דיבר מתוך הענן, כאן הכהנים עומדים או הלוויים עומדים, והם אומרים ברוך הגבר, ברוך אשר וארור אשר. הם מחייבים לאותה התגלות בסיני, וזו חזרה להתגלות בסיני, וכך פרשת המלך כפי שמתוארת ברמב״ם, שהמלך הוא שליח האל, ככה כותב הרמב״ם, להשמיע את דבר השם, עוד פעם, זה נציג הקדוש ברוך הוא בעולם, שמדבר בשמו, אז מדבר בעברית, וכאן, אולי כזה אפשר גם לחדד יותר את כל תחום הברכה והכללה, שמה הכל מקור הברכות והכללות? הקדוש ברוך הוא מקור הברכה, ולכן עוד פעם, גם ברכת כהנים, קודם סיימתי שזה דבר דומה, הכהנים, הם בעצם... הם עונים על התפילה, הם מברכים חזרה לברוך אתה, ולכן הם מדברים בשפתו של הקדוש ברוך הוא. ואם כך, אולי צריך להעצים יותר בעקבות הגמרא הזאת, בתנאי שחושבים כמו הרמב״ן, אני חושב. הרמב״ם זה יותר מורמם, קו הזה. שהשימוש בלשון הקודש הוא בתקסים שבהם נציגי הקדוש ברוך הוא מדברים בשמו. הייתי מוסיף שאפשר גם אולי לומר דבר אחר בגמרא הזאת, ומי שבקטע קודם רמסת על זה, אני חושב, ג'ולי זה אתה? לא? לא זוכר, גם אני לא זוכר, אבל אחד מכם אמר את זה, וזה אולי יסביר נקודה נוספת, שהיא לא סותרת מה שאני אמרה עכשיו, אבל משהו נורא מוזר, הזכרתי את זה בשיעור הראשון, בהימצאות של ברכות וקללות כאן. זה טקס היסטורי שהראה פעם אחת, הוא לא אמור לקרות עוד פעם. למה לתאר אותו? למה לחזור עליו? ומצד אחד יכול להיות שהמודעות שהטקס הזה הוא טקס מכונן של רוב הרשימה, מסביר למה התייחסו אליו כל כך. וזה הייתי מוסיף, אלבק אומר פה הערה מאוד מעניינת, שנראית לי, אחד מכם אמר אותה קודם, מישהו באגף הזה אמר אותה קודם, שברכות וקללות, מניין לי שם יהיו בלשון הקודש, מסיבה מאוד פשוטה. כי זה טקס שאירע. כשאני כותב משנה אפודיקטית, אני אומר, אפשר להתפלל באיזה לשון שאתה רוצה. אז כל האופציות פתוחות. אבל בפועל, שיש טקס היסטורי שהראה, הרי שבטקס הזה, גם אם יכלו, נגיד תיאורטית, לדבר בכל לשון, בפועל דיברו בלשון אחת מסוימת. נכון?
אבל אי אפשר ללמוד מזה משהו אחר, כי למה ככה דיברו?
מצוין, מצוין, אבל אולי הברכות וקללות נמצאות כאן בתוך המשנה מהסיבה הפשוטה, שהמקור שדיברו שם בלשון הקודש היא כי העם היהודי דיבר עברית. כי, או אם דיברתי קודם על לשון האלוקים, ואני לא חוזר בי, שהם דיברו כנציגי האלוקים, אולי יש פה גם אולי מעמד אחר, והוא דווקא יותר יתאים לכיוון אולי שעולה, אולי יותר יעזור לרמב״ם או בקו הרמב״ם. כלומר, היה שם מעמד ציבורי, והידיעה שזה היה בלשון הקודש הוא מסיבה פשוטה. מה דיברו שם? דיברו שם אנגלית? כפי שבבית כנסת פה מדברים עברית. מה? הם דיברו עברית. הם דיברו בשפה של העברים. הם דיברו. יותר נניח שדיברו שם יהודית אולי, כן? לא, זה בחזקיהו. לא, אבל יש להניח שהם דיברו עברית. שזה יכול לעזור להסביר למה המשנה מביאה את זה. ולמה ברכות וקללות ההיסטוריים? כי זה בא מההיסטוריה. זה בא מטקס שהיה, וכאן, אתה צודק, חייבים להניח שרואים קשרים, לא רק לשוניים, בין הטקס ההיסטורי לטקסים העתידיים שאנחנו נעשה אותם, אלא גם קשרים מהותיים, תוכניים, פנימיים. כלומר, יש קשר בין ברכות וברכות. יש קשרים בצורות שתוארו קודם, זה לא סותר את הדברים. אבל אולי ההתעסקות בברכות וקללות זה על רקע הנקודה הזאת, ואז גם אפשר לחשוב בצד הקו של הברכה, שהברכה הוא אלוקי, ומברכים בשמו וכו', גם על הקו הלאומי אולי, שקצת לא כך עלה כאן, אבל שהוא ראוי גם עליו לחשוב. כן, בבקשה.
האם אתה חושב שזה חשוב שהלימוד שבגמרא זה מן הסתם של גמרא? זה לא מן הביתה, זה לא מן החיים.
כן. כמו אולי המוראים חשבו שאין צורך להסביר כי היה ברור, אולי, יכול להיות, כן. וגם אתה להם? המה. כן, זה נכון. במשנה, אבל יש לימוד לחלק. דיברנו בשיעור הראשון, בשבוע שעבר, איך הגמרא משלימה חלק מחוסר הלימודים במשנה. בשיעור הראשון דיברנו על זה. עכשיו כאן אני ברשותכם רוצה להוסיף נקודה נוספת שדומני שהיא תעזור להשלים את התמונה. זה מחלוקת אדירה בין הראשונים על מקרה שלא כתוב במשנה. למדנו את זה שנה שעברה, מישהו זוכר, אז זאת תהיה חזרה מאוד מהירה. אבל השנה בוא נלמד אותה מהזווית של הפרק הזה ולא מהזווית של שבועת הדיינים. באיזה שפה נשבעים שבועת הדיינים?
בלשונה.
יפה, אז ג'ולי זוכר שלמדנו את זה בשנה שעברה. You know yesterday. נספר לך מה אומרים על הרוגצ'ובר, סיפרתי את זה פה. אתה כמו הרוגצ'ובר, ג'ולי. אוקיי. הגמרא בשבועות אומרת, תנו רבנן, שבועת הדיינים, אף היא בלשונה נאמרה.
אפשר להשאיר את ההגמרא פה, ממש אי דייקנות. בלשונה, שזה אומר, לא יודע.
מצוין. אני רוצה להזכיר לך, ג'ולי, שבכתבי היד של המשנה, בסוטה, פרק הזה לא אלו נאמרים בכל לשון, אלא אלו נאמרים בלשונה. לשון הברייתא לא מאוד מאוד שונה מלשון המשנה, לפי כתבי היד, בהבדל אחד גדול. מעבר מרבים, בלשונם, ליחיד, שזה בלשונה. נכון. זה המעבר היחיד, אבל מבחינת הסגנון, זה סגנון דומה לגמרי. איך לפרש את אף בלשונה, זה הגמרא בהמשך ולמתת, בדפוסים שלנו. הגמרא אומרת כך, מה יפי בלשונה נאמרה? כי דתנן אלו נאמרים בכל לשון. פרשת סוטה, וידוי מייסר, פה כבר גורסים במשנה בסוטה כמו הבבלי, אצלנו. ובסוף אומרים, כאמר נא, משוות הבדיינים, אף היא בלשונה נאמרה. לא צריך להתפלא יותר מדי שהן רשי והן עריף פרשו שמה הכוונה בלשונה בכל לשון. כנגד זה עומדת שיטת הרי מיגש שאמר שיש להשביע שבועת הדיינים דווקא בלשון הקודש. הוא כנראה פירש שהביטוי לשונה ביחיד הכוונה לשון של מי? לשונם זה הלשון של המדברים. לשונה זה הלשון של השבועה. עכשיו, מה פירוש הלשון של השבועה? זה הלשון בידיעה. מה זה הלשון בידיעה? זה לשון הקודש. והרקע זה בא רי מיגש ואומר שיש להשביע דווקא בלשון הקודש. מה שאני רוצה לברר בקצרה, לא מהזווית של שבועות, אלא מהזווית של הרשימה הזאת, שחוץ מהשאלה הפרשנית, שהיא ודאי שאלה שצריך לדון מאיך כל אחד קורא טקסט, מה פירוש לשונה, מה הרי מיגש עושה עם הגמרא בהמשך. כאן לפחות הרדב"ז אומר על הגמרא בהמשך, שהרי מיגש ראה בזה ציטוט של המשנה ומעין וכולי, ובעצם הכוונה באמת הייתה לא לרשימה הראשונה, אלא לרשימה השנייה. חוץ מההיבטים הטקסטואליים, צריך גם לשאול את השאלה המהותית, הלמדנית, מהי התפיסה מצד אחד של שבועת הדיינים, ובעיקר מה התפיסה המתגלה פה על הקריטריונים לאמירה בלשון הקודש, במיוחד שהמשנה אומרת במפורש ששבועת העדות ושבועת הפיקדון נאמרים בכל לשון, ולפי הרי מיגש יוצא, וזה דיברנו כבר הרבה על יתרון ההבדלה בין הדברים הקרובים, יש פה קו שעובר בין דיינים לעדות ופיקדון, ולכן זה יכול ללמד אותי על הרשימה של לשון הקודש. אני אגיד זה יותר, היות וזה לא נזכר במפורש בגמרא, אבל אם ניגש ידע שאפשר לפרש אחרת, שהרי הריף פרש אחרת, זה אומר שדווקא כי הוא לא נמצא הוא מגלה יותר על הסברה יותר ממה שנמצא, כי מה שנמצא נמצא, אנחנו לא כך יודעים להתחקות אולי אחרי קו החשיבה החזלי, אבל כאן דווקא כי הוא לא נמצא מישהו בכוונה שם אותו כי הוא חשב משהו, כי הייתה לו תפיסה מסוימת. ולכן יש ערך גדול להתבונן במקרה הזה דווקא בצומת שלנו. וכאן אני אעיר שרוב הראשונים תקפו את הרמיגש מכיוונים שונים. הרמב״ם במשנה תורה הוא מתאר משהו מאוד מאוד מפותל. מצד אחד בהלכה ח' הרמב״ם כותב, הורו רבותיי שאין משביעים שבועה לדיינים אלא לשון הקודש. בהלכה י"ב, הרמב״ם זה בשורה 5-6, בהלכה י"ב, שם מתאר תמיד חכם שנשבע, אבל מתאר אותו כנשבע בלשון הקודש. לעומת זאת, בהלכה י"ד, הרמב״ם מביא את דברי הרי מיגש והוא מבקר אותם. ומה הביקורת, ומצד שני מה הוא מעיד לנו? שבפועל מה היה המנהג, הנוהג של בתי הדין באזור שהרמב״ם חי בו, להשביע, בלשון הקודש ובלשון אחרת, היה נראה בנוהג המקובל שיש רציונל שבשבועת הדיינים היא דווקא בלשון הקודש, והרמב״ם יוצא נגד זה, ויש לו על זה ביקורת אנליטית, מושגית, שכן הרמב״ם אומר ששבועת הדיינים היא בעצמה שבועת הפיקדון. ואם תעיינו ברמב״ם בתחילת הלכות שבועות, בפרק א', שם הרמב״ם מתאר את ארבעה סוגי השבועות, תגלו שאין סוג שנקרא שבועת הדיינים. יש שבועת ביטוי, יש שבועת שב, יש שבועת עדות, ויש שבועת פיקדון. אין שבועת דיינים. כי מה זה שבועת דיינים? זה דיינים שהשביעו שבועת הפיקדון. ולכן אומר הרמב״ם, להיות ומושגית שבועת הדיינים ושבועת הפיקדון, אם המשנה אומרת ששבועת הפיקדון הוא בכל לשון, מוכרח מזה שגם שבועת הדיינים מצד החפצה של השבועה, גם היא בכל לשון. זו הביקורת של הרמב״ם, למרות שהרמב״ם מיד חוזר ומה הוא אומר, שגם שבועת הסד מהגועה, מלשון אחרת, לעם היה ברור שמשביעים אנשים בלשון הקודש, הרמב״ם יש ביקורת למדנית על זה. הרמב״ן יש לו ביקורת שונה לגמרי. מה הביקורת המרכזית של הרמב״ן? שהוא מכיר את התוספתא. בתוספתא בסוטה כבר לא כתוב בלשונה, למה מפורש? מפורש בכל לשון. זה כתוב מפורש. ובחלק הרמב״ן הזה שמביא את התוספתא כקושייה, זה שהרמב״ן הוא אחד מהראשונים שהרחיב את מעגל המקורות שלמדו אותם. הוא גם משתמש יותר בירושלמי, יותר בתוספתא. וזה בעיקר טענה טקסטואלית. ויש פה עניין מאוד מאוד גדול בהגנות שהגנו על הרמב״ם, הפרשנים שלו. שכן הם מלמדים הרבה על ההבנה שמה צריך לאמר דווקא בשון הקודש. ככה בא הרדווז, ומה אומר הרדווז? שמה אנחנו רוצים לעשות? לאיים עליו. למה דווקא לשון הקודש היא מאיימת? אז הוא כותב את זה. לפי שהלשון מצד עצמו יש בו קדושה ואימת לשון הקודש על עם הארץ. או בלשון אחרת, אני יכול לתרגם את זה בדברים שאמרנו קודם. כדי לפחד לא צריך להבין. כלומר, קודם למדנו בשיעור על כתבי הגריד, על היחס בין הפעולה של בין החורים של לומד תורה לבין ההזדהות, כן? הייתי אומר, פחד לא חייב לבוא מהשכל, כן? ועד רבה, אם אתה לא מבין, אתה יותר מפחד, או אולי אפשר להוסיף דברים מקודם. כשדברים בלשון הקודש, זה הופך את האיום מדיין שמדבר אליך לטקס דתי או לאלוקים שמדבר אליך. וואו, זה מפחיד, כן? כלומר, זה נפגם, זה... אבל הוא מדבר עם כך שמצד החפצה של השבועה, שבועת הדיינים עם שבועת הפיקדון, זה מסדרי בית דין. או בוא נאמר את זה קצת אחרת, רואים כאן תפיסה שמין טקס בית דיני, טקס ציבורי, או טקס איום, להפעיל את אלוקים הייתי אומר, כן? זה לשון הקודש. הכסף משנה אומר דברים אחרים לגמרי. גם הכסף משנה אומר, כי שם חשוב שתבין. כן, אבל זה דיברנו בשנה שעברה בהרחבה. אתה צודק. עוד בשנה שעברה דיברנו על הקשר בין איום לבין סוטה, צריך לחזור לזה. אתה צודק. שהכסף משנה גם הוא הולך בכיוון. שבחד החפצה של השבועה לא צריך. זה מסדרי בית דין. ומה ההסבר שהוא נותן? הוא לא מדבר על איום, אלא מה הוא אומר? אול בן הדדיין. מה זה אול בן הדדיין?
לא מתאים.
למה זה לא מתאים? כלומר זה נראה שהדיינים לא יודעים עברית. יכול להיות. מה זה אול בן הדדיין? זה חוזר מאוד לדברים שתיארתי כל מהבית משפט שהייתי. פרוטוקול. כלומר, בבית משפט, השפה הרשמית של בית המשפט הוא השפה של הדיינים. או בלשון אחרת,
אי אפשר להגיד את זה, אם בעלי דין הם מדברים ברור שלא בעברית, אז אי אפשר להגיד שהפרוטוקול הוא בעברית.
בוא נאמר ככה, יש פה מתח בין הרצון שהצדדים הנידונים יבינו, לבין הרצון שהטקס יהיה רשמי. או נגיד זה אחרת, גם הרי מיגש בעצמו, כותב שרק השבועה צריכה להיות בלשון הקודש, אבל לא מה? לא הטענות. בלשון אחרת, גם הוא מודע לחשיבות ההבנה. כביכול רק השבועה. כלומר, אהוד בן הדדייני מדבר על רשמיות. אהוד בן הדדייני, הוא לא מדבר על מהלך פסיכולוגי שעברית עושה לאנשים שלא מדברים עברית. כן? אני חושב שמי שגר בארץ קשה לו להבין את כל הדיון הזה מהסיבה הפשוטה ש...
הכל
בעברית. אלא אם כן הוא זכה להיות אמריקאי בארץ, שהעברית עדיין לא שגורה לשונו, וכאילו הוא מבין ש... אני חוזר לבית כנסת פה, למה הכל בעברית פה? הרי באמת חצי, לא יודע מה אחוזים. אנשים, יש אנשים מסוימים שלא מבינים כלום. למה? לא, אני אומר את זה מתוך הערכה כלפיהם. כי הרשמיות, הציבור מתנהל בעברית. כלומר, כביכול בית משפט הוא מוסד רשמי. וזה אולבן הדיינה שפה, מצד שני, לא מוותרים על המגמה שיבינו, כן? עכשיו, הלחם משנה, כן, בבקשה. הערה מעניינת. כבר האם שטר זה מסמך רשמי של בית דין, שטר זה מסמך של עדים. אין דיינים בשטר. זה שני עדים, עדים על משהו. אני לא בטוח. הלחם משנה בכלל חולק על כל ההנחה הלמדנית. הלחם משנה אומר ששבועות הדיינים לא שבועות הפיקדון. חולק על זה. מבחינה מעשית כדאי לקרוא את הרדווז בתשובה. כי הרדווז בתשובה הוא מתאר מה קרה בזמנו במצרים. והוא אומר ככה.
למה לא נאמר שזה בקר את אלוקים ישכון? ונקרא אבל הבית על אלוקים שהם נציגי אלוקים.
יכול להיות. מצוין. בהחלט מקווה. בוא נראה מה אומר הדבר. זה דבר זה אומר ככה. אני רגיל להשביע בערבי למוסתרם, ולאה זה לא עזים. ואף על פי שהם מכירים בשתי הלשונות, לפי שאני יכול לבאר להם עניין השבועה, שיבינו כוונתה היטב ולא יטעו בה. כן, ואף על גב, זה ברייטה, וכאן דווקא הוא חושב שהברייטה, עדיף לפרש אותה כמו מי, כמו הרי מיגש, נכון? והוא באמת חושב שהרי מיגש פרס טוב יותר את הברייטה. ואף על כיכן, הוא ממשיך והוא אומר, נווה יודע, אפילו למען דאמר בלשון הקודש, אם אין מכיר לשון הקודש, לא ידע מה כאמר אליי, ופה הגענו בעצם למה? למען סוטה, מצוין, כלומר, צד אחד, יש פה בעצם התנגשות לפעמים בין מהלכים. המקום גורם, הטקס גורם, מצד שני, יש תקסים שאני רוצה שהתקסים יביאו להבנה. וכשזה מתנגש, מה גובר על מה? ובדומה לסוטה שההבנה גברה על המקדש, נאמר, או לטקסיות, הוא מותר פה דבר דומה לגמרי. גם מי שחושב שדווקא בלשון הקודש, אם אין מכיר לשון הקודש, לא ידע מה כאמר אליי. אלא צריך שתהיה השבועה בלשון הקודש ויפרשו לו בלשון שהוא מכיר. ונפקא מינה נמי שאם מכיר בשתי הלשונות, למר יש ביור בלשון הקודש ולמר ליקה קפידה. בסופו של דבר, אם נסכם את הקווים המרכזיים שעלו כאן, אני לא מצליח למצוא קו אחד מרכזי שיסביר הכל, אבל היינו פה על כמה קווי אורך שמדברים על שימוש בלשון הקודש כש... זה אמירה אלוקית, שזה ברוכות וכללות, שזה במקדש הוא מקום משכנו של אלוקים, שנציגיו מדברים, שזה קורה בבית משפט שהוא אלוקים ניצב בעדת האל, ששם זה מוסד רשמי, מוסד ציבורי. אפשר להרגיש איך הדברים האלה משמשים בערבוביה, שמעבר השני עומדת כל הזמן הבעיה, ובעיקר כשהעברית הייתה שפה מתה, זה בעיה יותר חמורה, שלא כולם מבינים. ו... שלא כולם מבינים, כנגד זה מתגבר הצורך של ההבנה, והחשיבות של ההבנה, והדברים האלה כאמור שהם השתנו מחדש לגמרי, טרף את כל הקלפים, כשחזרנו לדבר בעברית כשפה חיה. שמה שנשאר לברר, זה... כן.
נגיד שאף אחד לא מבין בכך,
כן, סליחה עוד פעם.
למה אין ההבנה שיקור גם כן בעניין טקסיים? אם ההבנה היא חשובה ואין, היא צריכה להיות חשובה. אז בעניינים גם כאילו חייב להיות חלק מהשיקור, אבל לא. הרדווז הוא לא ביסקאי כשהוא אומר, אם שניהם שעדים, לא, בלאס קודש עדיף תפי.
כן, אתה צודק.
או שההנאה שיש בשביל. או כמו שיש את ההנאה לגבי התקצים של כל הפחד שבא מהפוח של הבנטים, כל הטקסיות הזאת מהווה איזושהי הנאה בחדרה, שכל המטרה של בית הכהנים, בית הכהן הגדול, היא מוגדל בזה של תפילה, בדרך כלל זה לבוא אחת ברכת יחיד. משהו טקסית, זה פשוט כל המטרה היא שונה. היא לא להביא אף משהו, הטקסיות בעצמו מביא, יכול להיות שמביא את זה.
כן. אני מקווה. מה שאני מבקש להשלים בפעם הבאה זה שני דברים שכבר נמצאים בדף, ועוד דבר שלישי שאני אשלח לכם, לא יודע כמה נספיק, אבל דבר אחד זה שאם היינו פה את שבועת הדיינים, עוד מקרה שלא נמצא וההתבוננות בו מציפה חזרה את השיקולים. אז צריך לדעת שלמרות שהמשנה חד משמעית שיש דברים שנאמרים בכל לשון, חלק מהדברים ברשימה של כל לשון נדדו לרשימה של לשון הקודש. כשהבולט שבהם זה תפילה, שנמצא פה בסוגיה, והייתי רוצה לנתח את זה יחד, כי בחלק זה נוגע עוד פעם להבנה של מה השיקולים המכריעים. זאת אומרת, זה לא רק נושא פרטי, זה חלק מנושא כללי. בסופו של דבר, התעורר דיון שחלקו הוא בתקופת הראשונים, וחלקו מתעורר מחדש במאה ה-19 וה-20, אתם יכולים כבר לנחש כבר גם מה הרקע. גם במאה ה-19 פתאום מחדש...
הרפורמים.
נכון, בעקבות הרפורמים שחלק מהם היה להתפלל בגרמנית, הנושא צבא וצבע חדש. מעכשיו, לא יעלה לדעת שאורתודוקס יתפלל בשפה שהיא לא לשון הקודש. אז קצת נראית את המהלך הזה, כמו חלק מהדברים נודדים חזרה ללשון הקודש. תפילה היא דוגמה, זה גם מציב שאלות על חוויית התפילה, תפילה כרחמי, תפילה כטקס, אז נעסוק בשאלות האלה, כן בבקשה. נכון, אנחנו נעסוק בשאלה הזאת. שאלה שנייה זה קצת יותר לגעת בהיבט של מה קורה כשאומרים בכל לשון. מה בדיוק אתה אומר? כלומר, דיברנו פה על נשאלת הטקסט. איזה טקסט יש? ארטסקרול? אז תרגם אותו לאנגלית אוקספורדית? כאילו, על מה מדובר בדיוק? עכשיו כאן אני חייב לומר שציינתי פה רמב״ם אחד, אבל האמת היא שצריך לציין שני רמב״מים נוספים. אחד זה הלכות קריאת שמע, פרק א' הלכה ז', ולכות ברכות פרק א' הלכה ו', שהכסף משדדן ביחס ביניהם, וגם לגרא יש מה להגיד על זה. אז זה נושא נוסף, כלומר, מה קורה כשעוזבים את הסידור המודפס בעברית, או את הלשונות האלה, למה עוברים? הדבר השלישי שאני מבקש להשלים את הדיונים האלה, זה נושא שחלק גדול מכם בטח רואים בבית, זה נושא המפתעים. של השפה העברית, שגם הוא נקשר על ידי חלק מהדוברים לשאלת לשון הקודש, בעצם מהי לשון הקודש. נושא שהתעורר בעיקר עם תחיית השפה העברית והבחירה ההיסטורית של בן יהודה לדבר דווקא בהברה הספרדית של יהודי הספרד. יושב פה בקהילה יהודי אחד, זאב גולדברג, שבדוקטורט שלו שהוא כתב ביידיש, אז מישהו קורא הזלג שלי, כתב על איזה יהודי יידישאי, אז הוא גם גילה כמה דברים חדשים על הבחירה של בן יהודה בהברה הספרדית. הוא קיבל את זה בהשראת הזליג של זאב גולדברג, אז נספר על זה גם. וזה מעורר את השאלה של המעבר מהעברה של בית העבר להעברה המקובלת. ויש פה כמה דברים מעניינים מאוד, גם נושא חשוב. אני מניח שיש פה לא מעט שמתפעלים בעברה אשכנזית והילדים שלהם כבר לא. יש פה כאלה? כן. ואני חושב שכדאי להשלים את הנושא וזה. בעקבות זאת נראה לי שפחות או יותר גמרנו נגמור את הדפים האלה, ואז נתקדם לברכות וקללות. זה חתיכת סוגיה, זה ארבעה דפים. בסדר? יאללה טוב.